ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום כתובות דף צדי. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל בתחילת פרק עשירי, פרק חדש במסכת כתובות, וכפי שאפשר לראות בקלות הוא נמצא באמצע דף צדי עמוד א'. המשנה: מי שהיה נשוי שתי נשים ומת. ונוסיף פה שכאן נשאר שתי אלמנות ואין מספיק נכסים אלא לאחת, לתשלום הכתובה של אחת. הראשונה קודמת לשנייה, ויורשי הראשונה קודמים ליורשי שנייה. זאת אומרת, אם מתו הנשים האלו, האלמנות, אחריו, אחרי הבעל, לפני שאין הספיקו לגבות, אז היורשים שלהם נכנסים במקומן. נשא את הראשונה ומתה. האישה מתה בחיי בעלה. נשא שנייה ומת הוא. ואז הוא מת לפני האישה השנייה. שנייה ויורשיה קודמים ליורשי הראשונה. יש הבדל מהותי בין החוב כלפי הנשים האלו. לגבי האישה השנייה, שהבעל מת והשאיר אותה בחיים, השאיר אותה אלמנה, היא נחשבת בעלת חוב. כלומר, מעיקר הדין, הבעל חייב לשלם לכתובתה. כמובן הוא מת, אז הנכסים שלו משובדים לתשלום הכתובה שלה. אז היא גובה מהיורשים מדין בעל חוב. זאת אומרת, חוב שקיים מעיקר הדין. לגבי הראשונה שמתה בחייו, אז הבעל יורש את אשתו. אין חוב מעיקר הדין כלפי האישה הזאת ולא כלפי בניה. נכון, יש מושג של כתובת בנין דיקרין, אבל הוא תקנה, נקרא לזה תקנה מאוחרת, רק לשם ביטוי במקביל או בניגוד לחוב כלפי השנייה במקרה הזה. אנחנו נסתכל כעת ברש"י. נשא ראשונה ומתה בחייו, נשא שנייה ומת הוא, ויורשי הראשונה באים ותובעים כתובת בנין דיכרין. כמו ששנינו, בנין דיכרין דהוויין, זה הנוסח של אותו תקנה שנקרא בנין דיכרין, שלמדנו עליו רבות בעבר. אז הנוסח הוא בנין דיכרין, הבנים זכרים דהוויין ליחי מיני, שיוולדו ממני וממך וכו', או רוצים לחלוק ירושת אביהם. זה השייכות לגבי בני האישה הראשונה, שהם בנים שלו ומגיע להם חלק בירושה. שנייה ויורשיה קודמים, שהיא בעלת חוב, אבל ראשונים באים לרש את אביהן, כלומר בתור יורשים של נכסי הנפטר. דהה אינון ירטון, הנוסח בכתובה לגבי הכוח ירושה של הבנים הראשונים בכתובת אימן הוא אינון ירטון, הם יורשו. לפי כך פורעין את החוב תחילה, כלומר ליורשי השנייה, שזה חוב גמור, והשאר ירושה. אנחנו לא נכנסים כעת לפרטי פרטים, ואין ברצוני לחזור עוד פעם ועוד פעם על המושג של כתובת בנין דיכרין לטובת אלו מכם שלמדו כבר מתחילת המסכת, ומי שהוא חדש לשיעורים שלנו, אז יש להסתכל טוב המשניות והמפרשים על המשניות, ומשם תקבלו את הרקע של כתובת בנים. דיכן אנחנו עוד נדבר על זה בהמשך. עכשיו נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא/מבנה. אתם רואים מספרים 1-2 רומאים, והם יופיעו בגמרא לשנה ראשונה, ובסוף שורות הקצורות בגמרא אתם רואים איקדימי, שם מופיע מספר 2. מה הם? שתי לשונות בגמרא. אם ניתן להסיק כלל מהמשניים, אפשר ללמוד כלל שבעל חוב מאוחר שקדם וגבה, שקדם וגבה, מה שגבה גבה, האם נוכל להסיק כלל כזה? למרות שהוא מחזיק שטר מאוחר מהקודם לו, אם הוא מזדרז וגובה ולא נשאר עוד נכסים לטובת הבעל חוב המוקדם יותר, לא משנה מה שגבה גבה. הפס המקווקו שנראה מבליט את הביטוי מפקינן מיני, או לחלופין לא מפקינן מיני. אנחנו גם נראה שימוש בצורת בית שבו אנחנו מבליטים הביטוי שמע מינה, זה מסקנות, והם יהיו מסקנות הפוכות בעניין הזה. הגמרא, מדקתני הראשונה קודמת לשנייה, הוא שוב פעם מדובר כשאין שם אלא כדי כתובה אחת, והניסוח הוא הראשונה קודמת לשנייה, ולא קטני הראשונה יש לה והשנייה אין לה. מכלל אפשר לדייק מהלשון דהי קדמה שנייה ותפסה לא מפקינן מינה. כלומר המילה קודמת היא מילה שיש בו מין פשרה כזאת, או אולי נגיד זה מילה פרווה, ולא כמו שהגמרא הציעה פה, הראשונה יש לה והשנייה אין לה, שזה חד משמעי לשנייה אין לה. אז ניתן לדייק שאם קדמה השנייה ותפסה לא מפקינה מינה. שמע מינה, מכאן נסיק, בעל חוב מאוחר שקדם וגבה מה שגבה גבה. שוב פעם אנחנו מתייחסים לפתיחה של המשנה, שהיו שתי נשים והבעל מת והשאיר שתי אמנות, אמנה עם כתובה קודמת מוקדמת, ואמנה שנייה עם כתובה מאוחרת. אם השנייה קדמה וגבה, זהו, היא זכתה, וזה נותן לנו מקום ליצור כלל שבעל חוב מאוחר, דהיינו האישה השנייה, המנה השנייה, שקדם וגבה מה שגבה גבה. הגמרא דוחה, לעולם אי מלאך מה שגבה לא גבה. כלומר אנחנו נוציא מהשנייה וניתן לראשונה. ומה היא קודמת? מה המשמעות של המילה הזאת שהראשונה קודמת לשנייה? לגמרי קטני, שאין לשנייה כלום כדתנן, ויש תקדים לשימוש במילה קודמת בצורה כזאת. בן קודם לבת בענייני נחלה, אדם שנפטר ומשאיר בן ובת, הבן מקבל את הכל, ואם הבת מנסה לגבות הירושה, לא ניתן לה, נוציא ממנה ולתת לבן, כי זה דין, דין ירושה מן התורה, שבמקום שיש בן אין לבת. והנה שימוש בלשון קודם, שמראה קודם לגמרי. עכשיו הגמרא מביאה לנו לשנה הפוכה, לשנה שנייה, איקא דאמרי מדלא קטני, אם קדמה שנייה ותפסה אין מוציאין מידה. אלא מה כן כתוב? הראשונה קודמת לשנייה. מכלל דהי קדמה שנייה ותפסה מפקינן מינה, שמוציא ממנה שמע מינה. ומכאן ניתן ליצור כלל, בעל חוב מאוחר שקדם וגבה מה שגבה לא גבה. ושוב פעם הגמרא דוחה, לעולם אין מלאך, מה שגבה גבה, שאם השני או כאן השנייה הזדרזה וגבתה לפני הראשונה, זה יישאר אצלה. איידי דתנה, בסיפה הנשנה של קודמים, שנייה ויורשיה קודמים ליורשי הראשונה. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', תננמי, הראשונה קודמת לשנייה, שזה לשון של לכתחילה. אבל אם השנייה הזדרזה וגבתה, אנחנו לא נוציא ממנה. הערה רק לגבי הסיפה שראינו בסוף עמוד א' כאן, שנייה ויורשיה קודמים ליורשי ראשונה. רש"י כותב, איידי דבאי למתנה סיפה שנייה ויורשיה לשנה דקודמים, ולא שייך למתני בה אם קדמו ותפסו, כלומר הראשונה אין מוצאים ידם, כי זה פשוט לא נכון, דה ודאי מוציאים אם תפסו והחזיקו בקרקע. אם היורשי הראשונה במקרה של הסיפה שהיא מתה בעודו בחיים של הבעל, שם לא נותנים להם להחזיק בקרקע, דהנכסי השתבוד לשטר דבעל חוף, כלומר השנייה. אז בסיפה המילה קודמים הוא באמת ללא פשרות, שאם הראשונה גבתה, אז באמת שם מוציא מידה. לכן ברישה המשנה השתמשה גם כן במילה קודמת, אבל המשמעות ברישה שונה, כפי שהגמרא דוחה. לפני שניכנס לסוגיה הבאה, אנחנו מציגים בפניכם בדף נפרד, דף של תרשימים. בראש הדף כתבנו כתובות צדי עמוד ב', ואנחנו נתייחס לסוגיה של כתובת בנין דיכרין, והתרשים הראשון דוגמה לכתובת בנין דיכרין המקורי. מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים אדם, הוא באמצע התרשים איש, ויש לו שתי נשים שמתו בחיי הבעל. אחרי מות אביהם, כי לנשים האלו נולדו, לאישה א', כפי שאתם רואים בתרשים, נולדו לה שני בנים, ולאישה השנייה, אישה ב', נולדו 10 בנים. לשתי הנשים כתובות של 200 זוז. הם היו בתולות, ובתולה מקבלת כתובה בסיסי, עיקרי, של 200 זוז. אחרי מות אביהם, שהוא השאיר 12 בנים. בתרשים אתם יכולים לראות גם מתחת לאיש מותר דינר קרקע. בנוסף ל 400 זוז שהאדון הזה השאיר, יש גם פיסת קרקע, אמנם קטן, שווה דינר, אבל בדינר קרקע, במותר, זה נקרא מותר, כי הוא מעבר לסכומים של הכתובות, מתבצע ירושה דורייתא. כלומר, הקרקע הזה יתחלק ל-12 חלקים שווים, כל בן יקבל חלק מהקרקע. ועכשיו אפשר לגשת לחלוקת 400 זוז בין ה-12 בנים כדלהלן. אנחנו כתבנו כאן בתרשים, יחלקו את מותר הדינר קרקע בשווה בין כל אחד ואחד, והיינו ירושה דורייתא. אנחנו למדנו את זה בעבר, שכדי לחלק את שאר הכספים לפי מספר הבנים השונים, צריך להיות משהו שעליו מתבצע חלוקה ירושה מדורייתא. כי עכשיו אנחנו נמשיך בחלוקת הארבע מאות זוז שהשאיר אותו אדון בין הבנים בצורה לא שוויוני. ככה, בני אישה א' שהיו לה שני בנים, כל אחד יקבל מאה זוז. בני אישה השנייה שהיו לה עשרה בנים, כל אחד יקבל עשרים כפול עשרה, 200. מה שתיארנו עכשיו זה חלוקת הירושה לפי כתובת בנין דיכין המקורי. אני לא רוצה להכביר במילים לגבי מה שראינו כאן, מספיק התיאור הזה שלפני מות הבעל מתו שתי הנשים, הוא מדורית המעיקר דן הוא יורש אותם, אבל מאחר שנכתב בכתובה הניסוח שהזכרנו מקודם, וזה תקנה דרבנן, הרחבנו על זה בעבר, החלוקה היא כפי שתיארנו. עכשיו אנחנו ממשיכים לתסריט שיעסיק אותנו בסוגיה בגמרא, והוא נקרא אחת בחייו ואחת במותו. כלומר, אישה אחת נפטרה ומשאירה בעלה בחיים, ואחר כך הוא מת ומשאיר אישה שנייה כאלמנה. אנחנו הזכרנו את זה מקודם במסגרת המשנה. עכשיו, מה אנחנו רואים בתרשים? אנחנו רואים סדר הדברים, אתם רואים אישה א' ואצלה מספר אחד, כלומר היא מתה והיא השאירה גם בנים שהם בנים של אחת, ואחר כך מת הבעל ומשאיר אלמנה, ושתי הנשים האלו כתובות של 200 זוז לכל אחת. ובכיתוב מתחת לתרשים, בנים של אישה ב' מקבלים כתובת אימן כיורשים שלה. כתובתה הייתה חוב של אביהם. האם בנים של אישה אחת רשאים לקבל כל כתובת אימן למרות שאב ירש אותה? או בני אישה ב' יכולים לטעון שהיא, כלומר כתובת אישה אחת א', שהיא חלק מהירושה וכולן מחלקים אותה בשווה, כלומר בנים של ב' יחד עם בנים של א', ולא שבנים של א' יקבלו כל כתובת אימן. אנחנו נראה בגמרא הביטוי חשש לאינצויה. אינצויה זה לריב. מאחר שהדבני אישה ב' אינם מקבלים כתובת אימן כירושה מאביהם, אלא כירושה מאימן. הרי היא, כשמת הבעל, הוא השאיר אישה ב' בחיים, ומגיע לה הכתובה, המאתיים זוז. וכשהיא מתה, הבנים שלה יורשים אותה. אז הם מקבלים את הכתובה בתורת ירושה מאימן, לא בתורת ירושה מהאבא שלהם. האם יש מקום לחשוש שיתנגדו לבני אישה א' לקבל כל כתובת אימן בטענה למה שאתם תקבלו יותר מאיתנו בירושת האב? נחזור על הנקודה הזאת. כשאישה א' מתה והשאירה בעל, זאת אומרת האיש, הוא ירש אותה. הסכום של הכתובה שלה לא שייכת כעת לבנים, ליורשים האלו דרך האישה הזאת, אלא בתור ירושה מאבא שלהם. אז אם אנחנו מדברים במסגרת יושם של אבאהם, למה שיהיה הבדל בין בנים של ב' לבנים של א' לגבי כתובת אישה א'. זה מה שיכול להיות. זה נראה חשש אינצויי, שאם אנחנו נגיד שהבנים של א' בתסריט הזאת יירשו את כתובת אימן, זה יגרום לקסח, למריבה בין הבנים של ב' לבנים של א'. עוד דבר שניגע בו בהמשך הגמרא, מותר דינר. האם תשלום כתובת אישה ב' נחשב המותר דינר כדי לאפשר קיום של בני דיכן, מאחר שהוא בעצם הכתובה של אישה ב' תשלום חובת אביהם? או לא אמרינן שתשלום חוב נחשב מותר דינר? הזכרנו מקודם שמותר דינר הוא הבסיס לומר שהתקיים ירושה דורייתא. ואם אנחנו לא נסתכל על תשלום חוב, דהיינו הכתובה של אישה ב' כקיום של דיני ירושה דורייתא, אז אם אני אקרא עוד פעם, או לא אמרין על תשלום חוב נחשב מותר דינר, ובעינן מותר דינר ממש מלבד תשלום החוב. אז אם אנחנו נאמר כך, אז אם אין מותר דינר, אז אנחנו לא יכולים בכלל לבצע תשלום של כתובת בנין דיכין. אנחנו עכשיו נחזור לגמרא, וכל אחד אולי מוזמן או מומלץ להחזיק את התרשים בהישג יד. הגמרא נשא את הראשונה וכולי, ראינו במשנה מקרה שאדם נשא אישה ראשונה והיא מתה בחייו, והאישה השנייה שהיה לו היא נשארה אחרי מות הבעל. ואז דיברנו על כך, ראינו במשנה שיורשי השנייה, האישה ויורשיה, הם קודמים ליורשי הראשונה, כי אצלם גביית הכתובה, האישה גובה כתובה מדין חוב שמגיע לה, ואם היא לא הספיקה אז יורשיה גובין את כתובת אימן בתורת חוב. עכשיו הגמרא, שמע מינה תלת, ואנחנו במסגרת הסימונים אתם יכולים לראות קודם כל נקודה ארוכה ושימוש במשולשים, וכתבנו בשוליים תחת הכותרת מבנה, המשולשים הם יהוו עבורנו מעקב. עם השפיץ למעלה, ניסיון להשיג שלוש מסקנות ממשנתנו. המשולש שיופיע בצורה הפוכה, דחיית חלק מהם. אז אנחנו נדבר על ניסיון להשיג שלוש מסקנות, והגמרא תתייחס לשני מהם שאין להשיג אותם כמסקנות. הנושא שכתבנו בשוליים, אחד, אחת בחייו ואחת במותו, האם גם בזה תקנו כתובת בנין דיכין, או רק כשמתו שתיהן בחייו? שתיים, האם כתובה נעשית מותר לחברתה? התייחסנו לזה בתרשים, המושג של מותר דינר, או קיום דיני ירושה דאורייתא. ואם כן, אז זה מאפשר חלוקת הכתובה השנייה במסגרת כתובת בנין דיכין. כלומר, רק היורשים של האישה הראשונה יקבלו אותה. שלוש, כתובת בנין דיכין לא תערפה ממשעבדי. לא גובים את הסכום הזה אם זה נמצא רק אצל לקוחות ולא נשאר אצל נכסי הנפטר עצמו, הבעל עצמו. עכשיו הגמרא, שמה מינה תלת. ממה שלמדנו במשנה אפשר להסיק שלוש מסקנות. שמה מינה, אחת בחייו ואחת במותו, יש להן כתובת בנין דכרין, ולא חיישינן לנשויי, ולא חוששים מכך שעצם זה שנותנים הכתובה ליושי אישה ראשונה יעורר מריבה ומדון בין היורשים של האישה השנייה. ממאי? מדקתני, מזה שרואים במשנה שנייה ויורשי קודמים ויורשי ראשונה. מקדם הוא דקדמי, נכון שהם מקבלים ראשון כי הם גובים בתור בעלי חוב, האיקה שקלי, אבל אם נשאר כספים לתשלום הכתובה הראשונה, בני הראשונה יקבלו כתובת אימן, יושו כתובת אימן. אנחנו נסתכל ברש"י בשורה ראשונה, שמע מינה, אחת בחיה ואחת במותו, יש להן לראשונים כתובת בני דכרין ולא אמרינה. תשימו לב הדברים הבאים אנחנו לא אומר, ואנחנו גם סימנו מצד הרש"י שכל השורות האלו עד שורה שלישית בשורות הקצרות, כל זה חלק ממה שלא אומרים. ותשימו לב בשורה השלישית בקצרות ברש"י הבלטנו שוב פעם עם מעוין לא אמרינן. אז כל השורות הבאות הם תסריט שאנחנו לא אומר. אז זה שאמרנו שהראשונים הם יקבלו כתובת אימן ולא אמרינן, אני קורא ברש"י שורה שנייה, כי תיקון בנין דכרין היכה דמתו שתיהן בחייו, ששתי הנשים מתו בחיי הבעל וכתובת האחת מרובה משל חברתה, אלו נותנים כתובת אימן ואלו נותנים כתובת אימן. כל זה אגב הראינו בתרשים בחלק הראשון, והשאר חוקים בשווה. תהשתה ששתיהם מתו בחייו, אתו תרוויו בני הראשון, הראשונה בני השנייה, בתורת בנין דכרין, שהוא ירושת האב, שזה בעצם בא דרך אביהם, הוא מת אחרון, אז הם יורשים אותו, ולא עתי למסויה. במקרה כזה יש אומנם חלוקת הכסף הוא לא יהיה שוויוני, אבל יש שוויוניות במסגרת איך כל אחד מקבל את הכסף. זאת אומרת, בני הראשונה, בני השנייה, בעצם מקבלים את כתובת אימן דרך ירושה מאביהם. אבל אחת בחייו ואחת במותו, תיורשי שנייה באים על כתובת אימן בתורת ירושת חוב אימן, ולא מאביהם באה להם. ובני ראשונה באים מתוך חלק יתר מכוח ירושת האב, דהיילתון תנן, הניסוח, ועמדנו על כך מוקדם יותר, הניסוח של הדינים האלו ביילתון, כלומר ירושה. אז בני האישה הראשונה הם באים מכוח ירושת האב, אז אני קורא עוד פעם, לא, אני פשוט קטעתי את הרצף באמצע, אני קורא שוב פעם מהשורה הראשונה האחרונה ברחבות, דיושי שנייה באים על כתובת אימן בתורת ירושת חוב אימן ולא מאביהם בא אליהם, ובני ראשונה באים לתור חלק יתר מכוח ירושת האב, דהה ירתון תנן, לא שקלי, היה מקום לומר שהם לא יקבלו. זאת אומרת, בני האישה הראשונה לא יקבלו. דילמה אטולינסי, ולומר, זה יכול לעורר מריבה, ויאמרו, לא תתלו בירושת אבינו יותר ממנו. בני השנייה יגידו לבני הראשונה, אתם לא תקבלו בירושה של אבינו יותר מאיתנו. כל זה? ה, לא אמרינן. אנחנו חוזרים לגמרא. משולש מספר 2, ושמה מינה, כתובה, נעשה מותר לחברתה. אמרנו מקודם שהדין של כתובת בנין דכרין זה יכול להתבצע אך ורק אם יש עוד נכס שעליו יתבצע ירושה דורייתא. ואנחנו אומרים פה שהכתובה, עצם תשלום החוב לאישה השנייה, מאפשר קיום בנין דכרין בגלל שכתובת נעשה מותר לחברתה. והגמרא ממשיכה, ממאי מדלא קטני, כי לא כתוב במשנה אם יש שם מותר דינר. גם אם אין מותר דינר קרקע, תשלום כתובה לאישה השנייה זה ביצוע של ירושה דורייתא. זה שקודם כל האבא הזה שהוא כעת מת, משלמים חובותיו, וזה גם ביטוי לדיני ירושה. ושמה מינה, מספר 3, כתובת בנין דכרין לא תרפה ממשעבדי. דהי סרקא דאיתן תרפה ממשעבדי. אם היה מקום לחשוב שהתביעה של היורשים של כתובת אימן מתאפשר גם בפנייה ללקוחות, אלו שלקחו קרקעות מהבעל המאוחר יותר, להיתו בני ראשונה ולהתרפינו לבני שנייה. ואנחנו ראינו שזה לא, זה לא קורה. עכשיו אנחנו סיימנו בנקודה הזאת את הנקודה הארוכה. 3 מסקנות. אנחנו נרצה ללמוד ביחד רשי על מה שראינו כעת בגמרא. רשי, איפה שעצרנו מקודם, כתובה נעשה מותר לחברתה. ואף אגב זה לא תיקון כתובת בנין דכרין, אלא אם כן יש מותר על שתי הכתובות דינר. למה? דלא מאקרא, לשון לעקור, דלא מאקרא נחלה דורייתא, כדתנן בפרקין ופרשינן טעמה, בפרק נערה שנתפתתה, הני מילי, כי מתו שתיהם בחייו, תתרווי עתו בתורת בנין דכרין. אבל אחת בחייו אחת במותו, שהשנייה נגבית בתורת חוב, אין לך. אז לפני שנתקדם, מתי אומרים שאין כתובת בנין דכרין אלא אם כן מותר דינר? זה במקרה ששתיהן מתו בחיי הבעל. אבל במקרה כזה שאחת בחייו ואחת במותו, שהשנייה נגבית בתורת חוב, ממשיכה שאין לך ירושה גדולה מזו. מה זה גדולה מזו? מזה שמשלמים לאישה בתור תשלום חוב שאבא שלהם היה חייב לה, ולא מאקרא נחלה דורייתא, שכשמת נפלו נכסים לפני יורשים, וכשיצא שטר חוב על אביהם, אלו ואלו, כלומר גם בני גם בני הראשונה וגם בני השנייה, עושים מצווה לפרוע חובת אביהן, והיא היא ירושתן. זה קיום דיני ירושה, שהם משלמים את החוב של אביהם. לפיכך כתובה זו, כלומר של השנייה, התשלום הכתובה הזאת, נעשית כמותר לירושה, וגובים בני הראשונה כתובת בנין דכרין. ממשיך רשי, לא תרפי ממשעבדי. זה לא תמה, שאל תחשבו שהניסוח של התקנה הזאת יתבון תנן. אנחנו דיברנו מקודם יאותון, זה לשון ירושה. יתבון זה נתינה, כלומר בתור חוב. אז אל תחשבו שהדין הזה של ירושת כתובת בנין דכרין הוא מנוסח יתבון ובעל חוב אבו, שהם קיימים עומדים בתור בעלי חוב, ושעבודם קודם, ומאחר שמדובר על נישואים בין הבעל והאימא שלהם, קדם למחירות שלו אחר כך, ויתרפו מבני השנייה, שהן בעלי חובות מאוחרים. הרי זה אישה השנייה שהוא התחתן איתה, הם הכתובה שלה היא מאוחרת מהכתובה של הראשונה, אלא יורשין הן. אותם בני הראשונה אינם בעלי חוב, אלא הם יורשים ויעטון תנן, בניגוד למילה יתבון, ולא גבו ממשבלי, אין להם זכות לגבות מלקוחות. אם נשאר בירושה של אביהם סכום שמספיק לשלם את כתובת אימן, מה טוב, אבל לפנות ללקוחות או אלו שקיבלו מאוחר בתור חוב, זה לא, הם הבני הראשון לא יכולים לפנות עליהם. עכשיו אנחנו חוזרים לגמרא, שורה אחרונה בשורות הקצרות, מתקיף לה רב אשי, וכאן תשימו לב, סימנו דחייה ארוכה. כפי שאנחנו אמרנו מוקדם יותר, אנחנו עומדים לדחות שניים מתוך שלושת המסקנות שהצגנו מקודם. אז רב אשי שואל, ממה היא לגבי המסקנה הראשונה, שאחת בחייו אחת במותו, קיים לגבי הראשונים כתובת בנין דכרין? דילמה, לעולם אי מלאך, אחת בחייו אחת במותו, אין להן כתובת בנין דכרין. שלא, במקרה כזה לא תקנו כתובת בנין דכרין. ומי קודמים, אנחנו ראינו במשנה הלשון שהראשונה קודמת לשנייה, או שנייה ויורשיה קודמין ליורשי ראשונה. מה משמעות המילה קודמין? לנחלה קטני. רשי כותב, ומי קודמין דמשמע האי איקה מידי למשקה בתריו שקלו, שאם יש אחר תשלום החוב לשניים הראשונים יקבלו. קודמין לנחלה, רשי כותב, לא שיתלו הראשונים אחריהם כתובת אימן, אלא יתלו אחריהם חלקם במותר כדרך חוקי ירושה. כלומר, אחרי ששולם לשניים כתובת אימם, יחלקו מה שנשאר מותר בנכסי אביהם שווה בשווה. הגמרא ממשיכה, וכי תימה, אם זה הפירוש למשנה, יורשי הראשונה למה לי? למה מסכים יורשי הראשונה? מה זה ראשונה? הם לא יורשים מכוח אימן ולא מתקנה של לטובת אימן. אז מה המקום של הביטוי יורשי הראשונה? הגמרא עונה, איידי דתנה שנייה ויורשיה, ששמה בנים של אישה בית הם יורשים אותה ממש, הם יורשים ממנה, אז תננמי לשמור על ניסוח שוויוני, נקרא לזה כך, משקל שווה, אז תננמי ליורשי הראשונה. אבל בפועל הם לא יורשים הראשונה, האמא שלהם, אלא יורשים אביהן שווה בשווה. ואני חוזר, לפי הדחייה, במקרה של אחת בחייו ואחת במותו, לא אומרים שקיים כתובת בנין דכרין. וזה מה שניסינו להדגיש כשהצגנו את הסוגיה דרך התרשימים, שרק המקרה ששתי הנשים מתו בחיי הבעל, ואחר כך הוא מת, במקרה כזה תקנו כתובת בנין דכרין. ממשיך הגמרא, משולש שני שפיץ למטה, דחייה של המסקנה השנייה. ודכאמרת כתובה נעשית מותר לחברתה, כפי שאמרנו מקודם, שתשלום החוב לאישה השנייה זה נחשב קיום יושה דורייתא, תלמה לעולם אי מלאך, אין כתובה נעשית מותר לחברתה. והכה, אז איך בכל זאת אפשר לקיים כתובת בנין דכרין? והכה הוא דאיכא מותר דינא, כי מדובר במקרה כזה שהיה מותר דינא פיזית. ממשיך הגמרא, ולפני שאנחנו נמשיך בטקסט, אנחנו נפנה לשוליים תחת הכותרת מבנה. אתם רואים צורת כתר, גם זה יופיע בשני כיוונים, אז הוא מעקב, ניסיון להעמיד אחד בחייו ואחד במותו. אי יש כאן כתובת בנין דכרין כמחלוקת תנאים, והכתר יופיע עם השפיצים למטה, זה דחייה. הגמרא, ואחת בחייו ואחת במותו, האם מקיימים בנסיבות כאלו כתובת בנין דכרין, ובני הראשונה יקבלו כתובת אימן? תנאי זו לכאורה מחלוקת תנאים. דתניא, מתו, כלומר הנשים, אחת בחייו אחת במותו, בן ננס אומר, יכולים בני הראשונה לומר לבני השנייה, אתם בני בעלת חוב, אתם תלו כתובת עמכם וצאו. רבי עקיבא אומר, כבר קפצה נחלה מלפני בני הראשונה ונפלה לפני בני השנייה. אנחנו נסתכל ברשי מתחת לגמרא, שורה שנייה ברחובות, אתם בני בעלת חוב, אתם תלו כתובת עמכם וצאו, על כורכך בדלקה מותר דינה כמיירי מדיקתני וצאו. כלומר, אתם מקבלים את הכתובה של עמכם בתור חוב, תשלום חוב, וזהו. ואי דיקה נחלה יותר על שתי כתובות, מהי הוצאו? דקר אמרי להו, מה זה? תעובו מפה, תלכו מפה. והנה מדשתי בני ראשונה כתובת בנין דכרין, שרה מהפלגי. הנשאר, מה שנשאר, יחלקו, אלא בזה שכתוב פה הוצאו, בדלקה. אין מותר דינה. והכי כאמרי להו, וככה, הבני ראשונים אומרים לבני הראשונה, אומרים לבני השנייה, אתם בני בעלת חוב, אתם וכתובת עמכם הועיל וחוב הוא, ואינכם באים בתורת בני דכרין, לא באים על מותר דינה, דאין לך נחלה דאורייתא, יפה מזו שאנו ואתם פורעים חובת אבינו. הלקח תלו אותה וצאו, ואנו ניטול השאר בכתובת בני דכרין, מה שנשאר זה יהיה עבורנו בתור כתובת בנין דכרין, ירושת הכתובה של אמא שלנו. רש"י ממשיך, רבי עקיבא אומר, כבר קפצה נחלה וכו', משעה שמת הבעל בחייה של שנייה, כלומר אם האישה א' מתה והבעל נשאר, ואז מת הבעל בחייה השנייה, קפצה נחלת בנין דכרין מלפני בני הראשונה, ונפלה הסכום שהיה יכול להיות תשלום של כתובת הראשונה, נפלה להיות נחלה כשהירושה אף לבני השנייה. ואפילו הווה הכה מותר דינר, כלומר זה לקצה השני, ואפילו אם היה מותר דינר, לא הווה שק לבני ראשונה כתובת בנין דכרין. למה? ואחת בחייו ואחת במותו לא יתקן, זה דעתו של רבי עקיבא. אז בשלב הזה ממשיך הגמרא ואומרת, מי לאו בהכא מפליגי, דמור סובר התנא קמא, דהיינו בן ננס, אחת בחייו ואחת במותו יש להם כתובת בנין דכרין, והבני הראשונה יכולים לרשת כתובת אימן, ומור סובר רבי עקיבא, אחת בחייו ואחת במותו אין להם כתובת בנין דכרין. אז זה הגישה עד כה שתנאי היא. המקרה של אחת בחיים ואחת במותו, אם יש כתובת בנין דכרין, שזה יבוא לידי ביטוי בתשלום לכתובה של אמא הראשונה, האישה הראשונה לבניה, מחלוקת תנאים. אמר רבא, ותשימו לב, צורת הכתל התהפך, ורבא אומר, אמר רבא, אשכחתינו לרבנן דבי רב, דיאטבי וקאמרי, אני מצאתי את התלמידי החכמים של הישיבה שישבו ואמרו, דכולי אלמה, אחת בחייו אחת במותו, יש להן כתובת בנין דכרין. לא כמו שאמרנו מקודם שזה מחלוקת תנאים, אלא שלכולי אלמה קיים כאן כתובת בנין דכרין, ויש כאן קטע בסוגריים, וכתבנו בשוליים. אחרי הסוגריים, רב יוסף מתקיף ומראה שאי אפשר לומר שכולי אלמה, כולל רבי עקיבא, אחד בחייו אחד במותו, יש כתובת בנין דכרין. בתוך הסוגריים מובא במאי חולקים תנא קמא ורבי עקיבא, מאחר שרבנן דבי רב אמרו שלא חולקים באחד בחייו ואחד במותו. אז אם אין זו נקודת מחלוקת, אז מה כן? אז זה יטופל בתוך הקטע שבסוגריים. אז רק נחזור על המהלך. רבא אומר שהוא מצא קבוצה של תלמידי חכמים שאומרים אחד בחייו ואחד במותו אינו שנוי במחלוקת תנאים, ואם כך גם רבי עקיבא סובר שיש כתובת בנין דכרין. אחרי הסוגריים רבי יוסף בא ואומר, אי אפשר להעמיד רבי עקיבא בדעה הזאת שאחד בחייו ואחד במותו יש כתובת בנין דכרין. עכשיו, מאחר שהצגנו מיפינו המשך הגמרא, המבנה של הגמרא, אנחנו ניכנס לתוך הסוגריים. אחרי ששמענו שלכולי אלמה, אחד בחייו אחד במותו, יש כתובת בנין דכרין, והכה אומר הגמרא בתוך הסוגריים, בכתובה נעשית מותר לחברתה והוא הדין לבעל חוב כמפליגי. מור סבר כתובה נעשית, מוסף הכוונה, תנא קמא סובר כתובה נעשית מותר לחברתה, והוא הדין לבעל חוב, והוא תשלום גם לבעל חוב זר, לאו דווקא האישה, תשלום הכתובה לאישה השנייה. זה, ומה עמדת התנאים? אמרנו שהתנא קמא, שזה בן אנס, אומר שכן, הכתובה וגם תשלום חוב לבעל חוב חיצוני נחשב מותר דינר. ומור סבר רבי עקיבא, אין כתובה נעשית מותר לחברתה והוא הדין לבעל חוב. זה לא נחשב מותר דינר, כלומר תשלום הכתובה או תשלום חוב לבעל חוב חיצוני אינו מספיק לחשב מותר דינר. ואמינה להור ענב, זה רבא שמגיב למה שהוא שמע כעת ואומר, אני אומר בבעל חוב, אם היה מדובר בתשלום בעל חוב חיצוני מהעיזבון, כולי אלמה לא פליגי דהווה מותר, זה כן נחשב מותר דינר, כי פליגי בכתובה. המחלוקת תנא קמא ורבי עקיבא זה לגבי תשלום הכתובה, אם זה נחשב מותר דינר. אני קורא יחד איתכם רש"י, כי פליגי בכתובה ואחת בחייו ואחת במותו, שהשנייה חוב היא פליגי. בן ננה סבר, הרי זה כשאר חוב הווה מותר, במילים אחרות, ובזה מקוים דין ירושה דורייתא, וממילא אפשר לקיים כתובת בנין דכרין לגבי בני האישה הראשונה. ורבי עקיבא סבר, לאו כשאר חוב דמי, כיוון דאין הוא גופיו קשק לי, מאחר שמדובר פה על הבנים עצמם של האישה השנייה, הם מקבלים את התשלום הזה, והלכך הנח בני שנייה מקבלים ולא פורעים, הם לא נחשבים פורעים חובת אביהם. נמצא שאין כאן נחלה דורייתא, כלומר תשלום או פורע חוב אביהם זה כן נחשב קיום של נחלה דורייתא, אבל זה לא, לא כשמדובר בבני השנייה שהם מקבלים את הכסף הזה. ולא יתקן יאושד בני דיכלין דרבנן למעקל, לעקור נחלה דורייתא. אנחנו חוזרים לגמרא, מתקיף לרב יוסף. אי אחי שהמחלוקת בין ננס ורבי עקיבא רק בעניין מה נחשב מותר, אם זה פירוש כמו שהצגנו עד כה, רבי עקיבא אומר כבר קפצה נחלה. זה מה שמופיע במקור שבו הופיע רבי עקיבא. הניסוח הזה לא מתאים. אם יש מותר, דינר מבעי עלי. כך רבי עקיבא היה צריך להתבטאות. אבל הוא לא אמר כך. אז סימן שהמחלוקת אינו סביב האם יש כאן מותר דינר או לא. אלא אמר רב יוסף, באחד בחייו ואחד במותו כמפלגי. ותשימו לב, אנחנו הדגשנו עם הצורת כתר הכיוונים, כמו שפתחנו הקטע הזה. הקטע הראשון אמר שהנושא הזה מחלוקת תנאים, וכך רב יוסף אומר שזה מחלוקת תנאים. ורשי כותב, אלא אמר רב יוסף וכולי, כדפרישית ברשע, כמו שהסברנו מוקדם יותר. תאפילו הבו במותר, גם אם היה מותר דינר לגמרי, מותר דינר קרקע, אתר בקיבל למימד ההורי ואחת במותו, שהתשלום של הכתובה השנייה זה אחרי מות הבעל, לקה כתובת בנין דיכלין לבני ראשונה. וכל שכן, כי לקה שאין מותר דינר, בוודאי לא נחשב כתובת השנייה כמותר. אז מה ממשיך הגמרא, והני תנאי כי הני תנאי, ונראה עוד מחלוקת תנאים עוד מעט, וגם בזה אנחנו רוצים להעמיד אותם, את המחלוקת החדשה, כמחלוקת סביב אחת בחייו אחת במותו. אם אומרים שקיים כתובת בנין דיכין בנסיבות כאלו. מבחינת מבנה, בשוליים אתם רואים ממול, תחת הכותרת נושא סלש מבנה צורת בית. זה ניסיון של רב יוסף להעמיד עוד מחלוקת תנאים בעניין אחת בחייו ואחת במותו. הצורה הזאת מתפך, זה נקרא דחייה. המעוינים יופיעו כהסברים למחלוקת הנקמה ורבי שמעון. לפעמים אנחנו אומרים, למרות שתמיד כדאי, מאחר שאנחנו לומדים בצורת מפת התלמוד, להסתכל על המשך הגמרא ממעוף הציפור. וכאן נסתכל על המעוינים. וכפי שאמרנו, המעוינים מבליטים כמפליגי, כלומר במה חוקים תנא קמא ורבי שמעון. ויש גם מספור מצד הגמרא, אתם רואים פה מספר אחד, עוד כמה שורות מול המעוין הראשון. אם אנחנו נתקדם לדף צדי א' עמוד א', תשימו לב מה קורה. מספר בשורה ראשונה מספר 2, עוד כמה שורות 3, אחר כך 4, אחר כך 5. כל אלו הם התייחסויות שונות במה חוקים במקור הבא. עכשיו הגמרא, קודם כל נקודה ארוכה, גם זה מסומן בהתאם מצד הגמרא. עד שורה האחרונה אנחנו נציע שבשורות הבאות נראה מחלוקת תנאים גם אחת בחייו ואחת במותו, אם יש בזה אפשרות לקיים כתובת בנין דיכין. והני תנאי, אומר הגמרא, כי הני תנאי. דתניא, נשא את הראשונה ומתה, נשא את השנייה ומת הוא. באין בניה של זו כאן ההווה מינה, שמדובר פה בני השנייה לאחר מיתה, ונותנים כתובת אימן, שהם מאחר שאימא שלהם הייתה אלמנה, היא גובה הכתובה בתורת חוב. אבל לבני הראשונה אין כאן כתובה, מאחר שמדובר פה באחד בחייו ואחד במותו, כפי שראינו שהוא נשא את הראשונה והיא מתה קודם, ואחר כך האישה השנייה מתה אחרי הבעל. ולפי ההסתכלות, כפי שאמרנו, ואנחנו נראה את זה בגמרא בהמשך, הדעה של התנא קמא שבאחד במותו ואחד בחייו אין כתובת בנין דכרין. רבי שמעון אומר, אם יש מותר דינר, אלו נותנים כתובת אימן ואלו נותנים כתובת אימן, ואם לאו, חולקים בשווה. מי לאו? בה כמפלגי. דמור סובר רבי שמעון, אחד בחייו אחד במותו יש להן כתובת בנין דכרין, ומור סובר התנא קמא, אחד בחייו אחד במותו אין להם כתובת בנין דכרין. אז עד כאן הנקודה של רב יוסף, שגם פה רואים מחלוקת תנאים מקבילה למה שראינו מקודם, שאחד בחייו אחד במותו שנוי במחלוק תנאים אם יש בזה כתובת בנין דכרין. הגמרא דוחה, לא, דכולי אחד בחייו אחד במותו יש להן כתובת בנין דכרין. כלומר, זה לא שנוי במחלוקת. אז מה נקודת המחלוקת כאן בין התנא קמא רבי שמעון? אנחנו ממשיכים לדף צדי א', והכה בדינר מקרקעי כמפלגי. אנחנו נתמקד במותר דינר, האם זה דווקא אם יש מותר דינר קרקע, או גם אם אין קרקע ויש מטלטלים בשווי מותר דינר. רש"י בשורה הראשונה, בדינר מקרקעי כמפליקי, אי באינן ההוא מותר שאי שם שתי כתובות ודינר מקרקעות, והכה בדלקה מותר דינר אלא מטלטלי, משום אחי מתנא קמא דאין בני ראשונה נוטלים. ויעת רבי שמעון למימר, או אי ויש מותר דינר כל דהו, כלומר גם מטלטלין, שקלי, זה מאפשר כתובת בנין דכרין לגבי בני האישה הראשונה. הגמרא ממשיכה, אני קורא עוד פעם, והכה בדינר מקרקעי כמפלגי, תנא קמא, מה סובר דנו, תנא קמא מסובר מקרקעי אין מטלטלי לא, וכאן לא היה קרקע בשווי דינר מותר על כתובת על כתובתן, ומור סובר אפילו מטלטלי, זה רבי שמעון. הגמרא מקשה, ומי מצית אמרי את אחי, שלפי רבי שמעון מטלטלי נחשב מותר, והאתנן, זה מהמשנה הבאה. רבי שמעון אומר, אפילו יש שם נכסים שאין להם אחריות, כלנו, זה ביטוי מטלטלין, אינן כלום, עד שיש שם נכסים שיש להם אחריות, דהיינו קרקע, יתר על שתי כתובות, דינר. אלא, הכה בברייתא דליאל, בסוף צדי עמוד ב', שראינו מחלוקת תנא קמא ברבי שמעון, בדינר משעבדי כמפלגי, אם זה נחשב מותר דינר. מור סבר, התנא קמא סובר, מבני חורין אין, ממשעבדי לא, האפשרות לגבות כתובת בנין דכרין זה רק אם מדובר בבני חורין, כלומר נכסים שהיה ברשות האב במותו. ומור סבר אפילו ממשעבדי, כי זה לפי רבי שמעון שהוא סובר שחוב נחשב מותר דינר. אנחנו נסתכל ברשי, אמנם רשי בעוד בקיצור, אומר מור סבר, אפילו ממשבדי, רבי שמעון סבר, חוב, הווי, מותר. ברשי, בדף צדי עמוד ב', אנחנו נסתכל ביחד במה שאנחנו רואים באמצע שורות הרחבות בצדי עמוד ב'. יש אצל הרשי סימון צדי א' עמוד א' עם חץ, ואני רוצה לקרוא יחד איתכם מה שרשי כותב שם. והוא הדין לבעל חוף, היכה דמתו שתיהן בחייו, זה לא המקרה שלנו, אלא המקרה ששתי אנשים מתו בחיי הבעל, דתרוויו עתו בתורת בנין דכרין, ויש שם מותר דינר, והוא משועבד לבעל חוף. דהיינו, אותו בעל היה חייב למישהו, שם כתוב לא הווה מותר. כאן אנחנו רוצים לומר שמקרה כזה שנוי במחלוקת תנאים. ממשיך הגמרא כאן, אי הכי שרבי שמעון בא להקל, והוא אומר שאפילו מקרה כזה שיש, אמנם יש מותר דינר, אבל הוא משועבד לבעל חוב, זה נחשב מותר דינר. אז אני חוזר עוד פעם, רבי שמעון בא להקל, הניסוח לא מדויק. רבי שמעון אומר, אם יש שם מותר דינר, זה ציטוט מצדי עמוד ב', ושוב פעם יש לנו כוכב, אפשר לראות את זה בגמרא שם, בחמש שורות מסוף עמוד, צדי עמוד ב', אבל זה לא משקף עמדה של מקל. כיוון שיש שם מותר דינר מבעי עלי, זה היה הניסוח היותר מדויק, אם כפי שניסינו להעמיד רבי שמעון אומר שאפילו ממשבדי נחשב מותר דינר. אלא ממשיך הגמרא בניסיון רביעי להסביר מחלוקת תנקם רבי שמעון, אלא בפחות מדינר כמפלגי, מור סובר דינר אין פחות מדינר לא, ומור סובר רבי שמעון יגיד אפילו פחות מדינר. הגמרא שואלת, והרבי שמעון דינר כאמר ולא פחות, וכי תימה איפוך שרבי שמעון מקפיד דווקא על דינר ולא פחות, ותנא קמא אומר גם פחות, זה אי אפשר. תנא קמא דמתניתין נמי דינר כאמר, ותנא קמא דמתניתין, הכוונה של משנה הבאה, שהוא גם כן התנא קמא של הברייתא, אז שניהם מקפידים על דינר. אלא איך נסביר את המחלוקת תנא קמא ורבי שמעון? כי אנח תרי לשני כמי ואיפוך, הכוונה לניסיונות מספרי 2 ו-3 ואיפוך. ואנחנו נסתכל ברשי, ואיפוך תריצותה את התירוצים שאמרנו מקודם, והכי כמה תנא קמא באים בניה של ראשונה גם הם ונותנים תובת אימן משום תנאי בנין דכרין, ואף אגב דלקה אלא מותר דינר מטלטלי, זה מתאים למספר 2 למעלה. והתנא קמא אומר, כעת אנחנו אומרים הפוך ממה שאמרנו למעלה. למעלה אמרנו בשורה הראשונה שנייה מור סבר תנא קמא מקרקעין מטלטלי לא, כאן אנחנו אומרים ההפך, שגם אם מדובר במותר דינר מטלטלי או משבדי, זה מתאים למספר 3. והתנא קמא יגיד גם אם מדובר במותר דינר משבדי גם כן נחשב מותר דינר, והוא התנא קמא המקל. ויעתה רבי שמעון שהוא מחמיר למימר, אם תראו איך שאנחנו נדגשנו עם קבקוב המילה הזאת עם, כי זה מה שהופיע במקור עם בשיטת רבי שמעון בצד ימוד ב. אם יש מותר דינה מקרקי ובני חרי אלו נותנים וכו', ואשר זה רבי שמעון לחומרה, ולכן קטני אם יש וכו', ולא שייך לאותו הועיל, או בגמר מוזכר מילה כיוון, ויש שם מבעי אלי. כאן ההתקפה שהזכרנו מקודם לא שייך עכשיו, כשהפכנו את העמדות של התנקם ורבי שמעון. אנחנו חוזרים לגמרא. אמר מורזוטרה משמי דרב פאפה, הלכתה אחת בחיה ואחת במותו, יש להן כתובת בנין דכין, וכתובה נעשית מותר לחברתה. שתי נקודות שהזכרנו ודיברנו עליהן באריכות מקודם. הגמרא מתחילה פה קושיה ארוכה. בשלמה אי אשמעינן, אחת בחיה ואחת במותו יש להן כתובת בנין דכין, ולא אשמין כתובה נעשית מותר לחברתה, הווה אמינא, היה מקום לחשוב אי איכא מותר דינה, כלומר ממש אין, אז יש כתובת בנין דכין. אם לא, אם אין מותר דינה ממש אלא רק תשלום הכתובה לשנייה, לא, זה לא נחשב. לכן היה חשוב למורזוטרה להשמיע ובנוסף לדין א' גם דין ב', אלא להשמינן. למה לא היה מצד מורזוטרה מספיק לציין כתובה נעשית מותר לחברתה? וענה ידנה, ואז אני יכולתי להבין מתוך הדין הזה, משום זה אחד בחייו אחד במותו יש להם כתובת בנין דכין. כי מתי שייך לגיד כזה דבר, כתובה נעשית מותר לחברתה? מה מדובר? כמו שאמרנו מקודם, שאישה השנייה נהייתה אלמנה, והתשלום שלה זה בתורת בעל חוב, וממילא כפי שמנוסח פה זה נעשית מותר לחברתה כדי לאפשר קיום של כתובת בנין דכין. ומה מדובר? על אחת בחיה ואחת במותו. אז למה לא היה מספיק למרזוטרה ללמד דין ב', וממילא אני מבין שבאחת בחיה ואחת במותו יש כתובת בנין דכין? הגמרא עונה, ותשימו לב, תשובה ארוכה עד המשנה. אי אשמעינן אחי, שכתובה נעשית מותר לחברתה בלבד, רק את הדין הזה. הווה אמינא, אני הייתי חושב כגון שנשא שלוש נשים ומתו שתיים בחייו ואחת במותו, והך דמית לאחר מיתה, דהיינו האלמנה שהיא נשארה כאלמנה, יולדת נקבה אי, יש לה בת, זה מה שהיא השאירה, ולאו בת ירושה היא. אני קורא יחד איתכם רשי, דלאו בת ירושה ולקה, ומה כן, ונשארו שתי נשים עם בניהם שמתו לפני הבעל שלהם. ומקרה כזה, ולקה למחש לאינצויה, אנחנו דיברנו על זה גם בעריכות דרך התרשים מקודם, במקרה כזה שאין כאן בסיס למריבה ומדון, תהלת לה לגבי הבת הזאת שהיא מה שהאישה השלישית השאירה, אין אצלה, אין לגבה דהלת לה בנכסים כוח, אלא כתובת אמא, רק כתובת אמא מגיע לה, כי היא היורשת הבלעדי של אמא שלה. ובני שתיים הראשונים שהם זכרים ובאים לרש, יש בהם שכתובת אימן גדולה משל חברתה, ואומרים תלו כתובת אימכם כבנים דיכין, ואנו ניטול כתובת אימנו. ואם משום דלקה מותר דינר, הרי פרענו בין שנינו הכתובה השלישית, והיא נעשית מותר לשתיים שבחייו. ומריבה אין כאן, דאלו ואלו בתורת בנים דיכין נותנים הכתובות. אין הבדל מבחינת דרך הירושה בין בני הראשונה והשנייה. וזו שנטלה משום חוב, הבת הזאת, מאישה השלישית, אין לה לריב, שרי אינה יורשת שתוכל לומר, היא לא יורשת בנכסי האבא כאן, שתוכל לומר, אתם יורשים הכתובות יתר על החלוקה. אנחנו חוזרים לגמרא. אז כפי שאמרנו מקודם, שאם היינו מלמדים עם מרזוטה, היה משמיע רק הדין השני, דהיינו, כתובה נעשית מותר לחברתה, לא הייתי יודע מאומה על המקרה של אחת בחייו ואחת במותו, כי הדין השני, דהיינו כתובה נעשית מותר לחברתה, זה מאפשר כתובת בנים דיכין במקרה של שתי הנשים שמתו מקודם לבעל. כי כדי לבצע כתובת בנים דיכין צריך נקודה של מותר דינר, וזה יכול להיות במקרה של של תשלום הכתובה של האישה השלישית שהיא הייתה אלמנה. וכפי שהערכנו דרך רש"י, בתסריט כזאת אין חשש למצויה. אבל ממשיך הגמרא, אחת בחייו ואחת במותו, והדלאחר מיתה יולדת זכר היא, אימה לחש לנשויה. ומחשש המריבה הזאת שיכול להיות, לא נאפשר כתובת בנים דיכין לגבי בנים של האישה הראשונה. כמה שמלן, לכן היה צריך למרזות של להשמיע לנו במפורש הדין הראשון, שבאחד בחייו ואחד במותו יש להן כתובת בנים דיכין ולא חוששים לנשויה. עד כאן שיעורנו להיום.